שלום לכולם, אנחנו בפרק י' ד' פסקה ל' ד'. הפסקה הזאת היא בעצם, אפשר לומר, סיכום תמציתי של חלק ממשנה במסכת אבות, כידוע. אז בואו נקרא. אסור לה להיראה שתהיה מופרדת מהחוכמה, כי אם תמיד תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה וממילא משפיעה עליה. וזה נוהג בין בהזרחה הכללית של הברקת העירה והחוכמה בנפש, בין בכל הפרטים המסתעפים שלהם, שעל כל פרט של פרטי העירה צריכה החוכמה להעיר את אורה, ומתוך כל פרט מפרטי החוכמה צריכה עירת אלוהים בכל ערכיה, המעשי, המידתי, הרגשי וגם הדמיוני, להיות מתפרנסת. ומהחיבור המתאים של אלה שני המאורות מאירה נשמת האדם והופעת התשובה רוויית העדן, השמחה והחיים בא לעולם. טוב, אז לא בכל מקום ולא בכל מצב ולא בכל נושא הרב קורא לערכים שני המאורות, כמו שכאן כתוב, שני המאורות שמהם מאירה נשמת האדם. וכן אנחנו הולכים לפגוש את שני המאורות. מה הם שני המאורות? מאורות, מאור, מקור אור. וכן יש שני מקורות אור. מה הם מקורות האור? היראה והחוכמה. ידוע משנה במסכת אבות, אם אין יראה אין חוכמה, ואם אין חוכמה אין יראה. ויש שם עוד כמה, נקרא לזה, שייכויות בין ערכים שונים. בכל אופן, המשנה שם במסכת אבות מחברת בין העירה לחוכמה. הסוגיה הזאת שהקשר שבין העירה לחוכמה, אפשר לומר במילים אחרות, הוא בעצם הקשר בצד הפשוט שלו, שבין החוכמה למוסר, וברובד היותר עמוק שלו, שבין החוכמה לאמונה, שבין החוכמה למוסר האלוקי. ובאמת, זאת כבר שאלה עתיקה, האם יש קשר בין חוכמה למוסר? בואו נתחיל קודם כל בשאלה הפשוטה. האם יש קשר בין החוכמה האנושית למוסר האנושי? שאלה יותר עמוקה. האם יש קשר בין החוכמה האלוקית למוסר האלוקי? כלומר, האם אדם לא מוסרי יכול להיות אדם חכם? האם אדם חכם חייב להיות אדם מוסרי? זאת שאלה עתיקה, השאלה הזאת. ויש באמת גישות שונות בקשר לשאלה הזאת. באופן כללי מצאנו שלוש גישות. גישה אחת אומרת, אין קשר בין חוכמה למוסר. אלה שתי מחלקות, אם אפשר לקרוא לזה כך, שתי מחלקות שונות באדם. יש מחלקת החשיבה, השכל, האינטליגנציה, יכולת הלמידה, השינון, הזיכרון וכו', וזה לא קשור למעמד המוסרי של האדם. ולכן אדם יכול מאוד להיות, אדם יכול להיות מאוד מאוד חכם, אבל יכול להיות לא מוסרי. זאת התפיסה, אם אפשר לומר, שמצאנו אותה אצל בלעם, שמצד אחד היה חכם גדול עד כדי כך שנבואה שרתה עליו, מצד שני, כמו שחזל אמרו, בעל אתונו. מה זה אומר שהוא בעל אתונו וכי שכב עם אתונו? אז א', יכול להיות שכן, טוב, אנחנו לא מבינים בזה, ברוך השם, וב', גם אם נגיד שלא, חזל רצו לומר בעל אתונו, שהייתה לו שייכות מאוד עמוקה לעניינים חמוריים, לעניינים חומריים, לעניינים טבעיים. בחינת יצר הרע, זה הכוונה בעל חמורו. בשעה שבא נחש על חווה, וכי בא נחש על חווה, כמו שלמדנו בשיעור אחר, שהנחש, כשאדם וחווה חטאו, אז הנחש שהיה מחוץ להם נכנס לתוכם. דיברנו על זה כבר. אם כן, ביאה זה חיבור, זה שייכות, זה קשר, זה קרבה. אז בשעה שבא נחש על חווה, הכוונה בשעה שהנחש שהיה מחוץ לאדם, נכנס להיות חלק ממנו. אותו דבר פה. בלעם בעל אתונו, אין הכוונה דווקא שהוא בעל אתונו, למרות שגם זה יכול להיות, ברמה הטכנית, המעשית, אלא מדובר שהוא היה שייך לעולם חומרי, עד כדי כך שהוא היה מחובר אליו ומקושר אליו מאוד מאוד. לכן בלעם בא על אתונו, ואנחנו רוכבים על החמור. א', הבדל בין להיות עם לבין לרכב על, וב', להבדיל אלפי הבדלות, זה חמור וזה אתון. זה איזשהו שוק של יחס בין זכר לנקבה, וכאן אין שום יחס בין זכר לזכר. בכל אופן, אם כן, תפיסה אחת, היא קיימת עד היום, שבעצם אין קשר בין השכל האנושי לבין המוסר של האדם. האדם יכול להיות מאוד לא מוסרי, וזה לא יעכב אותו מלהיות חכם. הוא יכול להיות מאוד חכם, והוא יכול להרשות לעצמו להיות לא מוסרי. הוא לא צריך להרגיש שהוא מסורי מצפון בזה שהוא לא מוסרי. כמו שאמר הפתגם, מתמטיקאי לא צריך להיות משולש. זה שאני יודע מתמטיקה, זה לא אומר שאני צריך להיות בצורה של משולש. כלומר, אין קשר בין הפונקציה השכלית לבין הפונקציה, נקרא לה, היותר אישית, היותר פנימית שבאדם. זה יחס אחד. זה סוג, זו תפיסה אחת. תפיסה שנייה אמרה, היות ונפש האדם אחת, אז יש קשר בין השכל למוסר. אבל הקשר בין השכל למוסר זה לא קשר מהותי, אלא זה קשר, הרב קורא לו בורות הקודש, קשר תנאי. כלומר, אני נמצא בתל אביב, רוצה להגיע למכון מיר בירושלים. הדרך להגיע, הדרך המקובלת להגיע, זה לנסוע באוטובוס. אם יש שביתה בחברת האוטובוסים, אני לא יכול להגיע לירושלים. אבל זה לא שהנסיעה באוטובוס היא חלק מהותי מהמציאות שלי שנקראת להגיע למכון מיר. אלא פשוט, אחד מהתנאים הטכניים החיצוניים שדרכם אני יכול להגיע למכון מאיר, הוא האוטובוס. ואם יש שביתה באוטובוס, אז אני כרגע מנוע מלהגיע למכון מאיר. אבל הקשר בין האוטובוס לבין מכון מאיר הוא לא קשר מהותי. הוא קשר טכני חיצוני. אם כן, היות ונפש האדם אחת, אז יש קשר כמובן בין חלקים שונים בנפשו של אדם, אז יש קשר בין שכל למוסר, אבל זה לא קשר מהותי, זה קשר הרב קורא לו תנאי. זה קשר של תנאי. אם יהיה, אני אוכל להיות. אם לא, לא. אבל זה לא, אין קשר מהותי בין חוכמה לבין מוסר. זאת התפיסה השנייה. אם כן, לפי המשותף לשתי התפיסות, שבעצם אין קשר מהותי, לפי התפיסה הראשונה אין קשר בכלל, לפי התפיסה השנייה יש קשר, אבל קשר טכני חיצוני. לפי התפיסה השלישית, שהיא תפיסת היהדות כמובן, יש קשר בין חוכמה למוסר. ולכן אדם ששייך למערכת של שכל אנושי, שבזה הוא מביא לידי ביטוי את האדם שבו, הוא חייב להביא לידי ביטוי גם את הצד השני של האדם שבו, שזה הצד המוסרי. לכן האדם ניכר ושונה מבעלי חיים בשני ממדים, בצד המחשבתי שלו, שיבוא לידי ביטוי בצד המוסרי שלו. בצד המוסרי שלו, שיבוא לידי ביטוי בצד המחשבתי שלו. אצל בעלי חיים, אמרנו הרבה פעמים, אין מוסר ברמה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אין דאגה לחלש, אין דאגה למסכן, בממדים שאנחנו מדברים ברמת אדם, לא ברמת בעלי חיים. וכמובן, אין חשיבה ברמת אדם. עכשיו, כאן מדובר לא רק על חוכמה ומוסר במובן האנושי, אלא חוכמת התורה ויראת שמיים במובן האלוקי. האם חוכמה, האם ללמוד תורה בבית המדרש? כדי ללמוד תורה בבית המדרש, אני צריך להיות בעל יראה. בעל יראת שמיים, כבר נסה להסביר את המושג הזה. וכן להפך. האם אדם בעל יראת שמיים צריך להיות אדם חכם בחוכמת התורה? האם יכולה להיות מציאות של יראה בלי חוכמת התורה? והם יכולה להיות מציאות של חוכמת התורה בלי מציאות של יראה? אומר הרב, ברור, זה המשנה מסכת אבות, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. קודם כל, שני הממדים האלה מחוברים חיבור מהותי. אסור לה ליראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. כבר נסביר את זה בעוד רמה. כי אם תמיד תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה, מצד אחד היראה יונקת מהחוכמה, מצד שני, וממילא משפיעה עליה. לא רק שהיראה מוארת מאור החוכמה, אלא היראה מאירה על החוכמה, משפיעה עליה, את מה שיש ליראה להשפיע עליה. בואו נסביר את זה רגע קצת יותר מדויק. מה זאת יראה? באופן כללי, הביטוי שאנחנו מכירים הוא יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? הידיעה או ההכרה שיש איזושהי מציאות עליונה שנקראת שם מים, כלומר הרבה הרבה שם, יש איזשהו שם אלוהי שאין לנו בו השגה, והשם הזה הוא בעצם למעלה מאיתנו. ההלכה הפשוטה שאנחנו חופשים כיפה על הראש או שמים כובע על הראש, לא משנה איך נקרא לזה, שמים כיסוי על הראש, זה בא לומר שמעל לאדם, ובפרט מעל החלק הכי עליון של האדם, שזה השכל, המחשבה, הראש, המחשבה, המוח, מעל לכל זה יש איזשהו סימן שאנחנו שמים מעל המציאות שנקראת אנחנו, האדם, ומעל המציאות היותר, נקרא זה, בעלת מעלה שלנו, המחשבה, אנחנו שמים איזשהו בד, או איזשהו כיסוי ראש, שבעצם אומר, אנחנו יודעים שיש משהו מעלינו. לא השכל של האדם ולא האדם הוא הכי למעלה. יש משהו יותר למעלה. היותר למעלה הזה, זה נקרא יראת שמיים. יש לנו כיפת שמיים על הראש. יש לנו סוג של איזושהי הכנעה כלפי איזשהו תוכן מעלינו, שהוא, כדי לסמל את ההכנעה הזאת, אנחנו שמים אותו מעלינו, ואנחנו מתחתיו. אחרי כשאנחנו שמים איזה פיסת בד מעל לגוף שלנו, ובפרט מעל הראש, זה אומר שעם כל הכבוד לכל המציאות הזאת שנקראת אדם, מכף רגל עד ראש, יש משהו שהוא למעלה מכל זה. זה נקרא יראת שמיים. עכשיו, יראת שמיים, או בכלל יראה, יש לה בעצם שלושה ביטויים. ביטוי אחד, נלך לפי הסדר הזה, ביטוי אחד, יראת העונש, ביטוי שני, יראת חטא, ביטוי שלישי, יראת רוממות. יראת העונש, זה האדם שירא ממציאות עליונה ממנו, נקרא לאלוקים, כי הוא מפחד מעונש. בין בעולם הזה, בין אחרי העולם הזה. אז הוא יודע שיש איזה מנגנון אלוקי שנקרא שכר והעונש, גם בעולם שלנו וגם מעבר לעולם שלנו, ולכן הוא ירא מהעונש, לכן היא נקראת עירת העונש, והוא אומר, לא משתלם, נדבר ברמה של סמינריון, לא משתלם לחתו, כי בסופו של דבר אני אקבל כמה זפתות, אז לא כדאי. לכן שווה לוותר על כמה דברים שהייתי רוצה לעשות, או הייתי רוצה לחשוב, או הייתי רוצה לרצות, כי בסופו של דבר התגמול שאני אקבל הוא לא יהיה כל כך מי יודע מה. וכן להפך, אם אני כן אשמור את מה שאני צריך לשמור, אז הקדוש ברוך הוא יתגמל אותי. זה נקרא עירת העונש. כמובן, העירה הזאת היא עירה חשובה מאוד, אנחנו לא מזלזלים בה. בכל ספרי המוסר כתוב שאסור לזלזל בעירת העונש, כולל במוסר אביך ומידות הראייה. אסור לזלזל בעירה הזאת. מצד שני, כמובן, כולנו מבינים שזאת לא המדרגה יותר עליונה. כי אדם סוף סוף ירא מהעונש. הוא נוסע כחוק, כי הוא ירא מכנס. אבל אם לא היה שוטר שייתן לו כנס, אז הוא היה נוסע לא כחוק. הוא לא מבין את המשמעות של העבירה, אלא הוא מבין את העונש הוא יקבל אם הוא יעשה עבירה. את זה הוא יודע להרגיש מצוין, ולכן הוא רוצה למנוע מעצמו את העונש הזה. זה נקרא עירת העונש. המדרגה התחתונה של עירת השמיים נקראת עירת העונש. למעלה מזה, עירת חטא. עירת חטא זה אומר, חטא אומר נפשך אם זה לשון חיסרון, כל מציאות שהאדם בעל חיסרון, יש לו איזה חוסר, איזה חסך, יקרה חטא. אז האדם הזה ירא מלהיות חסר. הוא ירא מן החטא. הוא ירא מן החטאים. טוב, זאת כבר מדרגה באמת עליונה, כי הוא מבין את המשמעות של החיסרון, והוא לא רוצה להיות בעל חיסרון, אבל בסופו של דבר, באיזשהו מקום, הוא חושב על עצמו. הוא רוצה להיות שלם או משתלם, ולא חסר. ויש עירה יותר עליונה מהעירה הזאת, נקראת עירת רוממות. עירת הרוממות זאת העירה שמבינה את הרוממות האלוהית. פה האדם כבר יוצא מעצמו, בירת העונש הוא חושב רק על עצמו. ברמה הכי שטחית. בירת חטא הוא חושב על עצמו, אבל לפחות ברמה יותר אידיאלית. לא רוצה להיות חסר. בירת הרוממות הוא ירא מאיזושהי רוממות אלוהית. הייתי אומר בשפה אחרת, שרבנו בחי ככה הוא מסביר, שירת העונש וירת החטא היא בעצם עירת הפחד. מול עירת הרוממות היא עירת הבושה. יש הבדל אם אני מפחד ממישהו, או אם אני מתבייש ממישהו. אם אני מפחד, זה אומר שאני לא, זה לא כדאי להתנהג בצורה מסוימת בפני מישהו. אם אני מתבייש, זה לא כדאי. זה לא מתאים. זה לא שייך להתנהג בצורה כזאת. לכן עירת הרוממות זאת אותה עירה שנובעת מההכרה שיש בעולם רוממות אלוקית. בשורש העולם רוממות אלוקית, אותה רוממות האלוקית נמצאת בעולם. היא נמצאת גם בי, ולא שייך שאני אחלל את הרוממות הזאת. ולכן שלושת המדרגות לפי הסדר שאנחנו מדברים עכשיו, הרמח"ל מסדר את קצת אחרת, עירת העונש, עירת חטא, עירת הרוממות, אלה בעצם שלושת הביטויים באופן כללי מאוד של הנושא שנקרא עירת שמיים. הידיעה, ההכרה, השייכות לאיזושהי מציאות אלוקית שעומדת למעלה ממני. עכשיו, כל המציאות הזאת שנקראת עירת שמיים, היא לכאורה לא שייכת למציאות של חוכמה. זה קשור יותר למוסר, זה קשור יותר לאמונה, זה קשור יותר לאיזושהי שייכות אל האלוקי. מה זה שייך לשכל? מה זה שייך לאינטליגנציה? מה זה שייך ללמידה? מה זה שייך לחוכמה? אומר הרב על פי המשנה כנראה, אסור לה ליראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. האם היראה יכולה להיות מופרדת מהחוכמה? כלפי חוץ, כן. האדם יכול לנתק בתוכו בין היראה לחוכמה. הוא יכול להיות מאוד חכם ולא ירא, הוא יכול להיות מאוד ירא ולא חכם. דרך אגב, הרב כותב במקומות רבים מאוד, שלצערנו הרב הרבה פעמים, וזה אחת מתוצאות הגלות, שהרבה פעמים נראה שיראה וחוכמה לא הולכות ביחד. כלומר, אם אני אדם שירא את השם, אז אני צריך לבטל את עצמי. אז אם אני מבטל את עצמי מפני השם, אז החלק העליון שבי החוכמה לא יכול לבוא לידי ביטוי. כי ברגע שהוא בא לידי ביטוי, אז בעצם אני בא לידי ביטוי. אז אם אני בא לידי ביטוי, אז כבר אין השם. אז אחת מהמחלות של הגלות זאת ההבנה המוטעת שבמקום שיש יראה לא תהיה חוכמה. וכן להפך, במקום שיש חוכמה לא תהיה יראה. בואו נדבר במושגים של ישיבה תיכונית לפני 20 שנה. אסור לשאול שאלות. אם אתה שואל שאלות, זה מראה שאין לך יראת שמיים. לכן שב תלמד גמרא, הכל יסתדר לך. משהו בסגנון. יש מקומות שעדיין זה נמצא. התפיסה הזאת עדיין קיימת. היא עדיין התפיסה המרכזית. לכן במקום שיש יראה, החוכמה לא פונקציה. העיקר תהיה ירא שמיים. במקום שיש חוכמה, זה מראה שאולי יש איזה בעיה ביראה. אומר הרב, טעות חמורה. אסור לה ליראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. ואולי בנקודה הזאת הרב רוצה, את הנקודה הזאת הרב רוצה להדגיש. שיראה וחוכמה הולכים ביחד. הרב אומר במידות ראייה, ערך כבוד, פסקה ג'. אומר שם הרב, אחד מהמצבים הכי חמורים של אדם מבחינה רוחנית, שהוא חושב שככל שהוא מתקרב יותר אל השם, הוא יותר מבטל את עצמו, ולכן הוא פחות מביא לידי ביטוי את, 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 את הכישרונות שלו, שהכישרון היותר עליון שלו בטבע, ברמת הטבע, זה השכל שלו, ואז הוא חושב שכל חקירה בדבר השם, זה איזה מין כפירה באלוקות. ואז אומר הרב, הוא מפחד מלחקור. הרב כותב גם במקום אחר, בספר עדר יקר, מאמר הפחד, שהפחד זה הדבר הכי נורא שיש בנפש האדם. זה משתק את החיים. זה הורס את האדם מבפנים. זה המחבל הכי מחבל שיש. אומר הרב, והפחד הכי גרוע מכל סוגי הפחדים, זה הפחד מלחשוב. הרב קורא לזה הפחד המחשבי. איך אני יכול לחשוב על דבר האלוהים, אם אני לא אלוהים? לכן אמרנו שאדם יכול לחשוב על האלוהים ברמת אלוהים, אבל לפחות ברמת האדם. זה ודאי שהוא מחויב לחשוב. לכן אסור לה ליראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. יש קשר בין שכל למוסר, קשר מהותי. יש קשר בין לימוד תורה לבין יראת שמיים, קשר מהותי. ויש קשר בין הממד האלוהי שבא לידי ביטוי ביראה באדם, לבין הממד האנושי השכלי שבא לידי ביטוי בחוכמת האדם. וזה לא מנותק אחד מהשני. זה בא ביחד. לכן אדם הגיע למכון מאיר, נכנס לכיתת אמונה. מה עושים בכיתת אמונה? לומדים יראה. איך לומדים יראה? דרך חוכמה. נכון או לא? זה מה שעושים פה. לומדים תורה, לומדים חוכמת השם, שהמטרה היא כמובן יראת שמיים. המטרה זה לא למלות קלסרים ולהוציא תואר שלישי באוניברסיטה שנקראת מכון מאיר. זאת לא המטרה. המטרה היא לצאת מכאן יראה שמיים. הדרך לקבל יראת שמיים היא לבנות בניין של שכל. כמו שכותב הרמב"ם מסכן הרבה פעמים בסוף הלכות תשובה, שכגודל ההבנה, כגודל ההכרה, כך גודל האהבה. היא מעט מעט, היא הרבה הרבה. ויראה, במובן של יראת הרוממות, זה ודאי, כמו שהרב אומר במקומות אחרים, זה כבר נושק לאהבה. לכן, אסור לה ליראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. כי אם תמיד תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה. היראה לא יכולה להיות יראת שמיים אמיתית, אם היא לא יונקת מלימוד תורה, ומלימוד תורה בעומק, ומלימוד תורה ברוחב. לא עם הארץ חסיד. אתה פוגש חסיד, הוא לא יכול להיות עם הארץ. אם הוא אדם שהוא בחינת עם הארץ, וסוגיות ארוכות בגמרא, מה זה עם הארץ? ברמה הפשוטה ביותר. עם הארץ, אדם שלא לומד תורה, למרות שבגמרא זה יותר מורכב מה שאמרנו עכשיו. אז אדם כזה לא יכול להיות חסיד. ואם הוא נראה לך כחסיד, הוא לא חסיד. לא עם הארץ חסיד. זה כלל גדול. לכן העירה לא יכולה להיות מופרדת מחוכמה. לא יכול להיות אדם ירא את השם כשהוא לא למד תורה. כשהוא לומד תורה, הוא לומד מי זה ריבונו של עולם, או לפחות איך הוא מתגלה אותו ריבונו של עולם, מהו העולם, מי הוא האדם, מה הוא, מה זאת ההיסטוריה, איך להביט בחלל הפאזל הזה שנקרא היסטוריה, שנקרא אדם, שנקרא עולם. אז איך אדם יכול להגיע ליראה אמיתית אם הוא לא לומד את כל זה? אי אפשר להיות ירא אם אתה לא לומד. כמו שהרב אומר במידות הראייה, באחת משתי פסקאות ההקדמה שם, שזיכוך המידות בדרך הדעת קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אנשים חושבים שעבודה על המידות זאת עבודה רגשית. אומר הרב, לפני העבודה הרגשית, זאת עבודה שכלית. קודם כל, לדעת מהי כל מידה. מה המידה של כל מידה. לאיזה מידה אותה מידה מצרנית. כלומר, היא נראית דומה. מה ההבדל למשל בין לקיחת אחריות לגאווה? מה ההבדל לדוגמה בין ענווה לעצבות? וכדומה זה הדרך. אם אדם לא לומד, שיש שכל, לא לומד את הדברים, איך ידע? אז הוא יכול כל החיים להתנהג כאילו בענווה, והוא פשוט אדם עצוב. הוא יכול כל החיים לא לקחת אחריות, והוא מתרגם את זה לענווה. הוא יכול כל החיים להגיד, אני יוזם, אני עושה, אני פועל, והוא סתם גפתן. אז איך אתם יודעים את הגבול? איפה המידה של כל מידה? מידה מלשון מדידה. לכן אומר הרב, זיכוך המידות בדרך הדעת קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אם לא מברים בדעת את המידות, אז אי אפשר להרגיש בנפש את המידות. לכן אין עבודה על המידות בלי לימוד תורה. זה שקר. זה לא אמיתי. כי אתה לא יודע בכלל מה זה מה. מה ההגדרה של מידת הענווה? אני אפס? אני לא שווה כלום? אני שווה קצת? אני שווה 10 מינוס? מה זה ענווה? צריך ללמוד את זה. זה מקצוע שלם בתורה, המקצוע הזה. לכן אסור לה להיראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. כי אם תמיד תהיה מחוברת לה, אותה יראה, תהיה מחוברת אל החוכמה, ויונקת ממנה. ככל שאדם יותר מחכים, אז ככה יראת השמיים שלו, יותר עליונה. וכן להפך, ככל שאדם יותר ירא שמיים, אז ככה החוכמה אצלו אמורה להיות יותר בעלת ערך. עוד פעם, אסור לה להיראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. כי אם תמיד תהיה היראה מחוברת לה, ויונקת ממנה. אם כן, החוכמה תפרה את היראה. מצד שני, ברור שזה שהחוכמה מגדירה בשכל את הדברים, ומלא בונה באדם יראת שמיים, זה גם אור חוזר, זה דו סטרי. וממילא משפיעה עליה. ממילא אותה יראה, היא תשפיע על החוכמה, שאדם לא יהיה איזשהו סך אינפורמציה. סך מידע בתאי המוח. אני אקרא עם שכל. לא. אם כן, אסור לה להיראה שתהיה מופרדת מהחוכמה, כי אם תמיד תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה מצד אחד, ומצד שני הוא ממילא משפיע עליה. וזה נוהג, תכף נראה זה כבר פרטים. כן. כל חוכמה. כל חוכמה. יותר מזה. ידוע הפסוק, אין עירת השם היא חוכמה. והרמח"ל בתחילת ספר מסיעת ישרים כידוע מביא את זה. אין עירת השם היא חוכמה. המילה הן בתרגום מיוונית הוא אחת. אומר הרמח"ל במסיעת ישרים, אחת עירת השם היא חוכמה. כלומר, אם אתה רוצה, אין באותיות אי ונון. אם כן, אומר שם הרמח"ל, וזה פשט הפסוק, שהחוכמה האמיתית היחידה שיש, זה עירת השם. כל חוכמה שהיא סך אינפורמציה, סך מידע, סך ידיעות יבשות, עומדות מחוץ לנפש האדם מבחינה מוסרית, מחוץ לנשמת האדם מבחינה אלוקית, זה לא יקרה חוכמה באמת. היום הגדרה של המושג חוכמה בעולם מודרני כמו שלנו, זה אדם שיודע X ידיעות בנושא Y. זאת לא ההגדרה של המציאות שנקראת חוכמה. לפי התורה. לפי התורה חוכמה זה יראת השם. זה אותם הידיעות שיש בהם תמצית ערכית, מוסרית, אלוקית, ואותה התמצית המוסרית האלוקית הזו נמצאת בתוך האדם פנימה, בחייו של האדם, והיא תתגלה בכל מערכת החיים שלו. לכן כל החוכמות האחרות שהן לא יראת השם, הן חוכמות יבשות, זה אינפורמציה. ובהקשר הזה האינטרנט הרבה יותר חכם מכולנו. אבל אם אדם רוצה להיות אדם חכם, הוא צריך לשאול את עצמו כמה אני ירא שמיים. לכן אין עירת השם, אין נון, עירת השם, היא חוכמה. אומר שם הרמח"ל, והיא לבדה חוכמה. רק היא החוכמה. אז מצד אחד המטרה של החוכמה זה עירת שמיים. עירת השם. מצד שני, עירת השם לא יכולה להיבנות, אלא על פי החוכמה. בעולם כמו שלנו, שבו יש הפרדה לצערנו הרב, בין מוסר לשכל, בין נקרא לזה אלוקיות, או בין שכליות לנשמה, בין חוכמה ליראת שמיים. צריך לחדד מאוד את הנקודה הזאת. שאסור לה ליראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. לכן זה בכל הרמות. זה גם ברמה הראשונה שהקשר המהותי שבין שכל למוסר. גם ברמה השנייה, בקשר המהותי שבין נקרא לזה השכל האלוקי לנשמה. וגם ברמה השלישית, שאם אדם רוצה באמת יראת שמיים, הוא צריך לברר אותה דרך החוכמה. ואם הוא רוצה באמת להיות בעל חוכמה, הוא צריך להיות ירא שמיים. שלוש רמות יש פה, ששלושתם אחת. כן.
אם נמשיל את יראת השם לכלי שאדם יכול להכין את החוכמה, שכל שהכלי הזה גדל ככה, הוא יכול להכין את החוכמה. וחוכמה היא המים שמישהו מכניס מתוך שיונק אותה מהתורה.
כלי, רגע, שנייה, אני לא הבנתי את השאלה. כלי הכוונה אמצעי? עוד פעם, יש כאן כוס חד פעמית שמכילה מים. אני אמשל. העירה זה הכוס? עירת השם היא יוצרו. עירת השם היא יוצרו נפש החיים. אז העירה זה כלי. כן, אבל בלי הכלי הזה היית יכול לקבל מים, היית יכול לשתות מים?
לא היית יכול.
כלומר, אז זה לא רק כלי טכני, אמצעי, חיצוני. הכלי הזה הוא משמעותי.
כן.
יכול להיות הרבה מים בעולם, אבל כשאין כלי קיבול שמקבל אותם, אני לא יכול להשתמש בהם. אם אין כנרת שמקבלת את המים, אז מה שווים כל המים? אם אין קרקע שיכולה לקבל את המים, אז מה שווים המים? לכן כשאנחנו אומרים שהכלי הוא כלי קיבול המים, זה לא אומר שהוא אמצעי טכני חיצוני. זה אומר שבעולם שלנו, השפע האלוהי, שהוא המים, מתגלה דרך הכלים. ולכן הכלי הוא חלק אינטגרלי ברמה המהותית מהמים. זה לא איזה אמצעי חיצוני. הלכתי לקטוף אפרסקים. רק מה נעשה? הייתה לי בעיה אחת. שלא היה לי ארגז לשים את האפרסקים. עשמתי את האפרסקים על הרצפה אחרי שכתפתי אותם מהעץ, על האדמה. ומה קרה בסוף? כל האפרסקים נרכבו. טוב, אז אני עכשיו צריך ארגז כדי שאוכל לשים בו את כל האפרסקים. זה ברמה של הדוגמה, זה טכני לגמרי. אנחנו פה מדברים ברמה המהותית. עירת השם שווה חוכמה. חוכמה שווה עירת השם. נושא אחר. בואו נשמור את השאלה הזאת ליום רביעי. אני רואה גם שאני כבר גלשתי 4 דקות. נעצור פה. נעצור. התחלנו את הפסקה, יום רביעי בלי נדע מדבר על זה. אתה רוצה עכשיו מדבר על זה? נדבר על זה עכשיו. אוקיי. ישר כוח, לא, 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 לא נעים מהשור. אני כל פעם גונב 5 דקות. מספיק אני מאחר, אז זה גם לא בסדר.